שהתקשר לנו גם לסוגיה שלמדנו היום בכתובות וגם לחודש אדר. ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. המאמר שיש היום בתורה אור הוא ככה מאמר עם הרבה מאוד אזכורים מהקבלה, עם הרבה מורכבות, וחשבנו בדף ללמוד משהו יותר פשוט לנו ובהיר לנו, אז הלכנו למאמרי אדמור הזקן הקצרים, ושהאמת זה בכלל ספר מאוד מיוחד. יש שם דברים קצרים, אבל עם הרבה תמציתיות כזאת. ואף על פי כן, בעזרת השם נזכיר משהו גם מהמאמר של תורה אור. ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. בזוהר איתה, תרומה או תרי ממאה, שהוא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וזה הרמז של תרומה שהיא מזכירה את שתי המושגים של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שתיים. ויש לדקדק, דיביש למה תורה שבכתב, כתבה משה רבנו עליו השלום וצרפם יחד ונתנה לנו. אבל תורה שבעל פה ניתנה לנו על ידי אנשים הרבה. שמשה מסר ליהושע וישוע לזקנים וכולי. ולכאורה הוא תמוע. דיני אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ואיך נתגשמה אחת ושלום ללך לנו דרך אנשים הרבה, עד שבא אלינו זה מסר לזה וזה לזה. כן, היא עברה הרבה מאוד מוסרים באמצע, אז לכאורה זה הוריד אותה הרבה. מאז המקור. ויש לפרש. דה תרומה ולשון הרמה. וזהו פירוש, ויקחו לי תרומה. דהיינו שאם האדם נופל בעצמו ממדרגתו, והוא בעצבות, ורוצה להרים עצמו, ייקח אותו להרמה. מי זה אותו? ויקחו לי תרומה. הוא קצת, לא זוכרים, אני חושב שבשנה שעברה ראינו איזה משהו מאדמור מקוצק. בדיוק על זה. ויקחו לי תרומה. האם זה ויקחו לי, כמו ויקחו אותי. אז יש שם אפילו את התרגום ליידיש, ששני הביטויים. אבל פה אני חושב שזה קצת דורש ויקחו לי כמו ייקחו אותי. אז אם אדם נופל בעצבות, איך הוא יתרומם? שיקח אותו כביכול להרמה. דהיינו, שישים מליבו כי הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו, והוא וליבו ער. דהיינו, סובב כל אלמין, נדבק את עצמו בקדוש ברוך הוא, ומזה יבוא לו חדווה. כשהוא בא להגיד, אני ישנה וליבי ער, ופה בניגוד לזה, גם הוא וגם ליבו ער. הוא וליבו מצד הקדוש ברוך הוא שבתוכו. כן, אני ישנה וליבי ער, זה נראה לי, אני מתאר את האדם במדרגה המסוימת, עם החולשות, ליבי זה הפנים. פה הקדוש ברוך הוא שבתוכנו, הוא וליבו ער. הצד הפנימי הזה, האלוקי שבנו. דיינו סובב כל עלמים, והדבק את עצמו בקדוש ברוך הוא, מזה יבוא לו חדווה. כן, ולקחו לתרומה שירים את עצמו, וירים את עצמו על ידי זה שהוא לוקח אותו, מה זה אותו? את הקדוש ברוך הוא כביכול, ומרים אותו, כמו מנסה את הבחינה האלוקית שנמצאת בתוכו. ומרים את עצמו אליו. ככלל העצבות וה... תשלימו? אמרה שחורה. ומחמת גדלות. שהוא רוצה להתרבות ולהתנסה. ואם נחסר לו איזה דבר מה שהוא רוצה, אז היו בעצבות. ואם ישים אל ליבו באמת לעמיתו שפרותו, וזהו נבזה בעיניו נמאס, דיינו שהגוף שלו אפילו בלא עבירות הוא נבזה ממש. וגם נבזה בצועה ולכלוך אבונותיו בגדים צועים. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. כן, ניקח האדם את עצמו, אז גם הגוף שלו נבזה. וגם הבגדים שלו, שזה ההבנות. השפל לגמרי שאדם יסודו מאפר וסופו לאפר, שאדם הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטוב, לטהור ולטמא, מקרה אחד יקרה את כולם. יש אדם מצד גופו, אז הכל הוא זמני, הכל הוא מוגבל, הכל הוא חולף. ועוד שיש את המסע של העבירות. ואז, העבדה בסיסית, איך אפילו אומר את זה, אז הוא לא מגיע לו כלום. כאילו, המקום של הגאווה ושל העצב שקשור לגאווה, שאדם מרגיש שהוא ישות. ואז למה אין לו יותר ממה שהוא, ממה שהוא רוצה, מכל העניינים של... של עושר, כבוד, של מנים, של כל דבר שבעולם, הוא מרגיש שהוא מגיע לו. אבל אדם שהוא נמצא במצב של שפלות, אז הוא מרגיש שאפילו המעט, הכי מעט, זה הרבה. זה הרבה בשבילו. ואז, ככה הוא יצא מן העצבות. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו, אז הוא מתוך הנחה שהוא כזה שפה ובעצם לא מגיע לו כלום. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא שוכן בנו. וזה יבוא לו שמחה וחדווה גדולה. כי אין מחסור לרעיו. כי כיוון שהוא יודע באמת שהסובב כל עלמין שוכן בתוכו, ממכן הוא כעין. ובעין אין שום מחסור. זה מעניין, שעל ידי זה שאדם שם את עצמו כעין, אז הוא זוכה להיות בטל הסובב כל עלמין שבתוכו. ונראה מהמשפט הזה שהסובב כל עלמין הוא בעצמו בחינת עין. נכון? והחוכמה מעין תימצא, ואיזה מקום בינה. החוכמה זה כבר התחלה של גילוי... למקום מאיר, מקום יותר נתפס לנו. התחלה של התחלה אמנם זה החוכמה. אבל זה כבר התחלה של גילוי. חוכמה מאין תימצא. עין שזה עוד לפני שום גילוי. אז זה הבחינה של הסובב. שבמושגים, בספירות, אז אומרים שהחוכמה מאין תימצא, מה זה מעל החוכמה בספירות? כתר. והכתר הוא בחינה של סובב. וגם בצורתו. כלומר, הוא נמצא בכל מקום משווה. כלומר, יש מדרגות של הערה שנמצאים לפי הכלים שאנחנו נותנים להם. אבל הבחינה הזאת היא נמצאת אצל הגדול ואצל הקטן בשווה. איך היא נקראת הבחינה הזאת בלשון הרב, יודעים? יש שתי שמות, אני חושב. איך הרב קורא למדרגה הזאת? ולפעמים הוא יקרא לה הרצון. בוא, לא במשמעות הקטנה, כן, איפה שהרב מדבר על הרצון. אורות התשובה פרק ת' א', אורות הקודש פסקאות על זה. אז הרצון שהוא כולל את הכל. ולפעמים נקרא לה אמונה. אמונה שנמצאת בכל מקום משווה, שאמונה בכל הברואים, נקודת החיבור הבסיסית, שבזה היא שווה, שווה או משווה קטון וגדול, או גדול מכל גדול וקטן מכל קטן, הוא נמצא, אין מקום שהוא גדול עליה ואין מקום שהוא קטן עליה. אז זה הבחינה של הסובב. אז מזה אדם ישמח. מדרבה, מזה יבוא לו שמחה גדולה שאני שפל כזה והוא שוכן בי. ואיתה בזוהר, זה לא סליק נהורי, מבט שינלה. כן, עץ שלא, שהאש שלו לא דולקת טוב, דופקים עליו. נובא גם בטניה. עכשיו הוא מסביר שהעצות, אחד העצות, איך להתגבר על העצבות, זה דווקא על ידי ביטוש. זו הסיבה העמוקה, למה אנשים גם אוהבים שיחות מוסר. נכון שאתם מכירים את זה? למרות שהבעל שם טוב, אתה יודע, החסידות הראשונים אמרו שדיברו נגד המגידים, שהיו באים לעיר ומוכיחים את כולם. מעשה של רב שמואל מונקה שלא צריך לחזור פה. מה? מוכר.
היה לכבוד פורים.
מה לעשות שזה?
מי טוב
לחזור עליו? ספר. שפעם אחת בא איזה מגיד כזה, ונתן דרשה שכולם פחותים וכולם זה, ויצטיר להם את הגיהנום, והנה אנשים פשוטים, אז כולם התחילו לבכות. ואז אחרי זה, שמואל מונקס רצה להראות לו לקח. אז הוא ניגש אליו ואומר לו שלפי הדרשה הוא באמת נראה צדיק מאוד גדול. ומה הבעיה? שבעיירה הזאת אין עוד קבר של צדיק. שבהרבה מקומות יש, וזה מאוד מוסיף, שישר לגשת להתפלל, ותמיד בשעת צרה, בשעת שמחה, עולים על הקבר, ולנו אין. וגם באמת שלא היה כל כך פה צדיקים. ועכשיו זכינו שאתה פה, והחלטנו שנארגן, שיהיה לנו עכשיו קבר של צדיק. אמרנו, כן, אנחנו נדאג שאתה תסיים את החיים פה בעולם, ונתחיל להגיד משהו רציני, ראש מואל מונקה שהיה לי צל כזה של חמד, עמוק מאוד, גדול מאוד. אז הוא אמר לו, משהו רציני. אז אמר לו, תראה, אני לא כל כך צדיק כמו שאתה חושב. הוא אומר, לא, לפי הדרשון, וזה. אני אגיד, תשמע, ואני עושה כך וכך, יש לי הרהורים מדי פעם. נו, הרהורים. אין צדיק אשר עשה טוב ולא יחטא, אבל עדיין הרבה ממה שאנחנו. הוא אומר, לא, יש גם. ומדבר בחזרת השעה, אז הוא אומר, גם זה עדיין, אנחנו. קיצור, הלך ופרד, בסוף הוא הגיע לגניבה, לגזל, לנפרה, כל העבירות. כנראה זה מה שהיה. סיפר לו. אז למה נזכרנו בזה? מה? לבטש. שמה?
למה אנשים אוהבים שיחות מוסר?
אנשים אוהבים שיחות מוסר, או התגלגלנו. אז למה אנשים, הוא היה נגד השיחות מוסר, אבל למה אנשים אוהבים שיחות מוסר? כי יש משהו שזה דווקא עושה שמחה. כי כשאדם, כשהוא מרגיש, נגיד יש לו צרות, נגיד אותם אנשים בעיירה, היה להם צרות, הצרות היו חסרי פשר. בא המגיד ואמר כמה שאתם עוברים עבירות, וכמה שזה, והחמיר את זה וכו'. אז פתאום אדם מרגיש שההפך, במזל שעוד אנחנו יוצאים בזול, שיש רק את האיסורים האלה ולא יותר. כן, זה, ופתאום משנה את המבט. אז שוב, יש לזה, אני חושב שהבעיה זה משקלים, כן? אם זה נאמר כחלק או לפעמים, ברור, זה טוב כזה. מדי פעם. לכן זה מושך, אפילו מושך. אתם מבינים קצת מה שאני אמר שזה? זה אפילו מושך. אני משרק את זה, אז זה מקווץ, כן? אני חושב, זו הייתה התלונה, לכן הוא... אגב, הסיפור הזה לא סותר, הוא פשוט עשה את זה גם למגיד. הוא חושב שכמו שהמגיד נותן להם ביטושים, אז גם הוא צריך קצת לכוון.
מה שלמד המגיד טוב.
יכול להיות שהוא, המגיד יצא עם זה... אם נגיד שהוא לא היה כזה רמאי, אלא יהודי בינוני כזה, אז הוא יצא עם זה מזוכח, יצא פתאום, וואו, מבט כזה אחר על החיים. טוב. ועד רבה, מזה יבוא לו שמחה גדולה שאני שפל כזה והשם שוכן בי. ואית בזוהר, העד ולא סליליק נאורי מבט שלני פירוש מקים אותה ואית העיר. שוב, אז בתניה כתוב שזה הדרך להגיע לשמחה, דווקא על ידי הביטוש. כי הניתוצות שבתוכה ינירו, כי אם אין לו שום התלהבות. נחשוב ניתוצות קדושות יש בו, בוודאי, כי לית אתר פנוי מיני. והסובב כל עלמין, שהוא הקדוש ברוך הוא בוודאי יש בי, מזה יבוא לו שמחה גדולה והתלהבות. כן. ואני מבין, זה קשור לביטוש, דווקא כשהוא שם את עצמו שפל, אז עוד יותר יהיה לו את השמחה הזה, שאף על פי כן, אני, השם שוכן בי. וזהו שהעולם אומרים, שאם נפל עם מדרגתו והוא בעצבות, זהו נפילה, אינו כן. כן, איך מתארים האדם עצור? אומרים לו שיש עכשיו נפילת מוחין, או נפילה. אינו כן. כי כל מה שהוא נופל ורואה יותר שפלותו, הוא רואה יותר גדולת אלוהותו התברך השוכן בתוכו. והוא כי סובב הוא על דרך משל כמו עיגול, או משהו למטה יותר נמוך, ולמעלה גבוה ביותר. ויבוא לו מזה שמחה, כי עוז וחדווה במקומו מהשם השוכן בו. אז האם הכוונה שלו שכל אדם שהוא בעצבות, הוא בעצם לא בנפילה? ואז לפי זה הוא מדבר על ההוויה המהותית פה. באמת, באמת, הוא ההפך, הוא נהיה יותר, יותר קרוב לקצה העליון של העיגול. קצה הכי למטה, אז מה שעכשיו מחזיק אותו, זה הסויבב. או שהכוונה שלו, אם אדם ידע, אם אדם ידע את ה... אם אדם ידע שככל שהוא יותר נופל, או ככל שהוא יותר עצוב, זה דווקא פתח והזדמנות להגיע לשמחה גדולה, אז אני מערר שעד רבה הוא לא נופל, אלא הוא מגיע למקום הרבה יותר גבוה. נכון שפה זה נגיד מזכיר את רב נחמן. אחרי המאמרים האלה וזה, זה קצת פחות חבדי, כאילו, קצת יותר קרוב לזה, למרות זה ברור, זה הוא, כן, רואים, זה מגביל הרבה גם. אבל הרעיון הזה שדווקא הנפילה היא יכולה להיות דרי מטה, כן? מה שרב נחמן אומר. אלה שעליהם נאמר מלוא כל הארץ כבודו, שאין להם לט למיגר מכלום, שהם בפשטות לגמרי, בשפלות לגמרי, אז דווקא שם הרגשת האלוקות הרבה יותר פנויים אליה, הרבה יותר פתוחים אליה. כבר דיברנו על זה, שבמקומות כאלה של נפילה, אז זה שתי דרכים להתמודד. אחד, יש אדם מנסה להחזיק את עצמו. נגיד הוא נופל, כדרך למשל, אז יש איזה, כמו שיש רעידת אדמה, תחזיק במשהו יציב. משהו אחר. משהו יציב, צריך להחזיק כשיש רעידת אדמה. ואדם מנסה להחזיק, ובכל אופן הוא נופל. והעיצה מהסוג הזה, זה אדרבה. כאילו, צלצלול לתוך זה. ופתאום שם יפתח משהו, יפתח משהו שלא ילד על דעתך מקודם. לא צריך להגיד, בכל נפילה זה באופן אחר, כן? לא. ובמה ידבק בקדוש ברוך הוא? הוא בתורה. איך היום אנחנו זוכים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, בעצם להיפגש עם הקדוש ברוך הוא שבתוכנו, אחרי שזה משלים למאמר שראינו פעם אחרונה, כי לא הלחם לבדו יחי האדם, כי על מוצא פי השם יחי האדם. שאדם צריך מוצא פי השם שבלחם. אז הוא שאל, אבל יש גם מוצא פי השם שבתוכנו? זאת אומרת, יש איזה צעד שהלחם הוא יותר, יותר גבוה, השורש שלו יותר גבוה מאיתנו, ומאותה סיבה שהוא כותב כאן, ולכן זה ירד יותר למטה. אז זה דברים גשמיים. אז הוא בא עם מקום יותר גבוה. שאם תרצו, אפשר כאן לחבר. כלומר, האדם בהשגה, במדרגה הגלויה שלו, במדרגה שהוא כרגע משיג, אז הוא באמת יותר נמוך מהלכת. אבל הסויבב שבתוכו, כן, הנקודה האלוקית הזאת, היא נקודה מאוד עמוקה. וכאילו הלחם, עם הברכה כמובן, יכול להחיות אותו ולחבר אותו לשם. וכל שכן התורה, כן. אם באנו לתרת, למה צריך תורה? אם יש בתוכנו סובב, אז אנחנו מסודרים. רק לדעת שהוא קיים, לבטל את עצמנו אליו. התורה היא מפגישה אותנו עם, עם המדרגה הזאת בתור, שבתוכנו.
יש פסקה ברות הקודש מקבילה שהלחם יש צד שהדומה נאמר עם הצומח, צומח נאמר לחם. הוא מסביר שכיוון שהדומה הוא פחות יש לו צביון פרטי, זה כמו חובר לחם, לכן יש לזה מדרגה יותר גדולה שלו. ככל שהוא יותר צומח, הוא יותר פרטי, יותר...
יותר יש לו אישיות עצמאית כביכול, יותר נבדלות.
אז הוא מסיים שישראל זה גם וגם, כן. הוא אומר אדם, אבל אדם זה לא מדבר, לא ישראל.
כן.
אבל צורת הסברה של ה... למה הלחם, למה אדומים למעלה מזה, זה גם כי הוא יותר מבוטל הכלל, יותר מבוטל לסורי, והלחם, כי פחות, כן. יש לו פחות סביביון.
כן, אז התקלנו שזה מתאר ביטוי דומם, אני חושב. השתיקה הזאת, שלגמרי בטל. אז גם התורה, על ידי זה הוא דבק בסובב שבתוכו. כי קודם חטא העגל, לא הוצרכו למשכן, והיה השם שוכן בתוכם. ואחר החטא הוצרכו למשכן, וזה המשכן הוא התורה. כי השם יתברך נשתלשל ונצטמצם בתורה. אז פה אני רוצה באמת קצת להרחיב ולחבר את זה גם למה שכתוב בתורה. כי יש פה, קודם חטא העגל בכלל לא היינו צריכים משכן. מה שדרשו, נכון, יש דעות בזה. זה קשור למתי, באיזה סדר נאמרו הפרשות, ואם באמת להבין שפרשת ויקחו לי תרומה היא באמת כפשוטו נאמרת לפני. את העגל, ואז ממילא, זה אומר שהמשכן הוא לכתחילה, או שלא, שהתורה כאילו, ויקחו לתרומה נאמר בכלל אחרי יום כיפור, אמרה שהיא דווקא הולך בדרך הזאת. אבל בעצם חטא העגל קרה עוד קודם, ב-17 בתמוז. אז זאת אומרת שהיה אפשר, אני לא זוכר מי אומר את הדרשה הזאת, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, שאדם יזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, שם תהיה השראת שכינה. ולא במקום מיוחד, לא צריך משקל. אז זה המדרגה אחת. ירדנו, צריך משקל. אחר כך היה גם חורבן. משקל, נמשך במקדש, מקדשי, מקדש ראשון. אחר כך היה חורבן ראשון. אז בתורה האור אומר, ואז בטלו הקרובים. שהקרובים זה היה גילוי, אומר שהוא פניהם איש אל אחיו. אומר, עכשיו הגילוי הזה אין לנו אותו. בטל הגילוי הזה שפניהם אל אחיו. מן הכפורת יהיו הקרובים, אז נשאר לנו אולי הכפורת, נשאר לנו השורש העמוק, אבל הגילוי שפניהם מי של אחיו, אנחנו כביכול עם הקדוש ברוך הוא במבט כזה של פנים אל פנים, כמו הביטוי החריף, זה מה שהוא מעריך שם להסביר, מה זה אי של אחיו, שהם כאילו בהדדיות שכל אחד נותן לשני. זה בטל מאיתנו אחרי החורבן, וגם שם הוא אומר, ונשאר מזה משהו בתורה. כמו שכותב כאן. אז מה זה שלפני חטא העגל לא צריכו לו משכן? זה בעצם אומר שהיה אפשר באמת לעבוד את השם כמו אבי אמינא שאמרנו מקודם, של לחשוף את האלוקי שבתוכנו, לשחרר אותו כאילו, וככה לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אזכיר את שמי, לבטא את שם שמיים, לברך אותו, לבטא את האהבה אליו, לבטא את הגעגוע אליו, לבטא את גם את המילים שיכולות למלל את זה, ואז יש השראת שכינה. וכמובן שזה מצב של... שאדם הוא... אתה נותן בו אמון מאוד גדול, אבל אתה יכול... מהמקום הפנימי שלו, כן? בלי צורך של הדרכה מבחוץ, בלי צורך של מעשים מסוימים, שינבטו את זה, שיכוונו את זה, כאילו... אדרבה, כדי להפיע את המקום הכי פנימי, הכי עשוי לזה, כן? נקודה הכי אלוקית, צריך דווקא מקום מאוד... הכי אולי חופשי, הכי... כאילו לשחרר ולתת לזה לבוא לידי ביטוי. וממשהו במדרגה הזאת אפשר להגיד שיש אצל דוד המלך, זה מעניין שמתבטא דווקא כשהמקדש לא במקומו. זאת אומרת, זה עכשיו אני חושב. תמיד חשבתי מה זה גילוי של היחידה שמוזכר בכמה מקומו, זה דוד כשהיה מחרקר בכל עוז לפני השם. כשהוא היה כל כך נרגש מהבאת הארון, אז הוא היה מחרקר בכל עוז, ומשמע השמחה הגיעה עד הגוף, אבל בכלל בלי שהוא הרגיש. זה כאילו בא ממילא כזה. זה מעניין שזה היה כשלא היה מקדש במקומו, זה היה בדרך. כאילו הקדושה הייתה בתוכו. באופן, הוא התנהג, כאילו הוא נתן תקראו לזה אפילו כמו אנחנו בחודש אדר, להתבשמות הפנימית שבתוכו לצאת החוצה. בעיני מי שראה אותו היה נראה שיקור. ככה מיכל קצת חשבה. אז זה המקום הזה של לצאת למקום הכי הכי... מחופשי והכי הזה, להתבטא. ואז חטא העגל. חטא העגל זה בדיוק מה שקרה, שהם בעצם הוצרכו למשהו מוחשי, אבל באיזה כוחות השתמשו? השתמשו בכוחות האלה, הלא מעובדים מספיק, הלא מסוננים, הלא מתוארים ומזוכחים. ואז יצא העגל הזה. יצא גם העמדה הנפשית שקשורה לעגל. ואז היה צריך לצמצם, והיה משכן. אז המשכן זה כבר כמו שהרמב"ם אומר. לא חינם, הרמב"ם יש סברה גדולה מה שהוא אמר. הרמב"ם משמה שאומר שזה הכל היה לפי דעתם. נכון, דברי הרמב"ם מפורסמים, מורה נבוכים. שאלה מה יש קורבנות כדי... יש כזה צורך לאדם, אז לבסט אותו, לרסן אותו. אז זה הבירור העמוק. הצורך הזה הוא גדול, הוא נפלא. אבל מצד שני הוא מסוכן. אז המקדש הוא באמת מכניס אותו לסדר. באמת, לפי החז"ל הזה זה פשט. כי לפני חטא העגל לא היה צריך להכניס אותו לסדר. היה אפשר לתת לו ביטוי כמו שהוא. הרמב"ם יגיד כמו שהוא, היה לכם ישר לרוחניות. אנחנו נגיד כמו שהוא, ההפך, דווקא מאוד, עם כל השכל רגש רצון דמיון אפילו, אבל באופן טהור. ובלי צורך לצמצם אותו, בלי צורך לכוון אותו. אחרי חטא העגל היה צריך לשים את זה בזמנים מסוימים, במקום מסוים, בקורבנות מסוימים, דרך אנשים מסוימים, לבסט את זה. כדי שלא יהיה את המצב הזה שהעם יקומו לצחק. אבל גם המשכן עדיין, הביטוי שם, פניהם איש של אחיו. עדיין יש איזו הדדיות. במדרגה הרי נמוכה, אז כאילו האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. ושוב, כאילו כמה משקל יש לאלוקי שבתוכנו. כאילו. כשאתה במדרגה נמוכה, אז אתה, כאילו בתוכנו הוא רק משהו להיזכר, כמו שהוא כותב כאן, להיזכר איזה זכות שהקדוש ברוך הוא גם השפלות שלנו איתנו, או גם לבטל את כל האישיות ואת כל ההכרה ואת כל הזה כלפי זה וכלפי הקדוש ברוך הוא שהוא מקור כל העולמים. זה מדרגה דווקא נמוכה. המדרגה יותר גבוהה, אז יש כביכול הדדיות בין ההופעה האלוקית שמופיעה אלינו לבין ההופעה האלוקית שמופיעה בתוכנו. זה הפני מישהו לחיו. שכאילו הקדוש ברוך הוא מופיע אלינו בכל מיני דרכים, בתורה, בניסים, בעמוד אש וענן, והוא כביכול מצפה להופעה מאיתנו, כן? כמו שיש דו-שיח, כמו שיש קשר הדדי. זה היה בזמן המשכן. אמנם זה כבר מבוסס, אמנם זה כבר מסומן, זה לא יכול להיות כל כך ספונטני, זה צריך להיות איזו הכוונה, איזו הדרכה, שהיא מלמעלה, אבל עדיין פניהם משל אחיו. אז אחרי החורבן, גם זה ניטל מאיתנו, והעמדה היא הרבה יותר של... שהוא מבחינת מקום, מבחינת שורש, מבחינת אפילו אבא, אבל לא, אבינו מלכנו, כן? אבל כבר לא אחינו. הוא מסביר ש... קשה להגיד את המילה הזאת, כן? אם כי איך כתוב בשיר השירים, בתחילי אחותי. אז אם אנחנו... כן, זה כמו פניהם משל אחים. תאומתי, עוד יותר. כן. מה?
לא ידעו לי מאחד דברים.
כן. אז זה הבחינה של הקרובים, כשהיו. זה קצת... עכשיו, מה נשאר לנו מזה? איפה נשאר הפניהם משל אחים? אז כתוב שם בתורה. תורה זה המקום שעם ישראל באמת גם מביא את החוכמה שלו, מביא את החידוש שלו, מביא את האישיות שלו, וזה בעצמו כביכול תורם גם להופעה האלוקית. הנה, יש פה איזו הדדיות. הם ככה יצאנו. בהקשר אחר, מתי אתה יכול להרגיש את זה בצורה מוחשית? את זה שאנחנו כביכול נותנים לו. אבל לפעמים יש תלמידי חכמים, שהם מדברים דברי תורה, ואז מצטטים נגיד את מאמרי חז"ל או את הזוהר. מי שאמרנו את זה אפילו פה, לא זוכר. ויש לך הרגשה כאילו הם כתבו את זה. אני אגיד לכם, יש לי זה על שלושה אנשים. יש, לפעמים אתה חושב, רב חיים מבריסק, אתה אומר, רב חיים מזריק, אטוון דאורייתא, אתה אומר, הוא כתב את הסוגיות בקודשים, הוא אומר פלפולים. וכל הסוגיות בקודשים כל כך מתאימות לו, כל כך מסתדרות לו, זה נראה, הרי במיוחד למי שלא מכיר אותם כל כך, כאילו שהוא כתב, כאילו שהוא כתב אותם. אם יש לנו מתכוון, זה כל כך כאילו, אתה שואל, האם אטוון דאורייתא בא לפרש את הסוגיות בקודשים, או סוגיות בקודשים, הם באו לתת הזדמנות לאטוון דאורייתא להביע את הסברות העמוקות שלו. בבריסק זה ודאי הרגשה, כן? עכשיו, זה לא לשלילה, אז אפשר להגיד את זה גם ב... ככה בזה, אבל זה אפשר להגיד, לחיוב גדול, שכאילו המחשבה העמוקה של גדולי ישראל, אז היא כאילו, כאילו התורה היא ביטוי לה, הם מוסיפים חיוניות לתורה, יש הרגשה כאילו הם כתבו את התורה כביכול. הם לא קיבלו אותה ומנסים להסתדר איתה. הם כאילו, אם לא הייתה כתובה, הם היו כותבים אותה עכשיו. אני לא יודע מה, על רב חיים יש את הסיפור הזה, שאמרו לו שהוא יהיה רב פורים, או עליו, או על אחד מתלמידיו שהלך בדרכו, שיהיה רב פורים, ואמר מה הכללים, זה שיגיד דבר תורה, אבל שלא יהיה אמת שום דבר. שימציא. ואז הוא הביא גמרא, הביא רמב"ם, הביא הקשה קושיה, תריץ תירוץ, היה שיעור נפלא. אמרו לו, אבל אמרנו לך שאתה תעשה רב פורים בלי... לא להגיד שיעור רגיל, להגיד שיעור של פורים. אמר, אין גמרא כזאת ואין רמב"ם כזה. הכל המצאתי.
אבל
מי המספר את הרב? זה לא יכול להיות שהרב נצלה היה שם, כן.
אבל מי המספר את הרב?
על הרב?
מישהו כולם
לא
ידע,
כנציב
צחק.
כן, נציב ידע. אז אם ככה הוא צחק קצת על המעיינים שלא בקיאים, כן? אבל זה סיפור מעניין. אני אומר, אם זה היה רב חיים, זה לא יכול להיות שהרב יושב מולו, כן? כן, אני זוכר את הרב. זאת אומרת, היו עוד כמה... ולפעמים אתה חושב על הגדול המור הזה, כן, שהוא כתב את הזוהר, כן? כאילו, נימונים כאלה. יש כאלה, אני אומר, שאתה אומר, כאילו, הם כתבו את הפסקאות של הרב. אני אומר, תלוי איזה. יש כאלה, אתה חושב שהם כתבו את עיניה, יש כאלה שכתבו את חדריו או את פנקסים. כן. טוב. אז זה ההדדיות שהייתה לנו בזמנו עם כל כוחות הנפש, ועכשיו נשארה לנו בתורה. וזהו, ויקחו לי תרומה. דהיינו, השמחה תהיה על ידי לי. דהיינו, על ידי שתי התורות שבכתב ושבעל פה, שהוא פירוש התורה שבכתב, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מדי שברמז הזה עוד לא כך ברור לי, אבל מקודם התרומה רימזה על התורות, ופה קצת משמע שהמילה לי מרמזת לשתי התורות. דהיינו, השמחה תהיה על ידי לי, דהיינו, על ידי בית התורות שבכתב ושבעל פה, שהוא פירוש התורה שבכתב. כלומר, כאילו, השמחה תהיה על ידי הקדוש ברוך הוא. תיקחו אותי. אני חושב ששוב, הוא מפרש לי, תיקחו אותי. תיקחו לי. אני חושב שאיפים בחזל כבר יש משמעות כזאת. תיקחו אותי אליכם. מה זה אותי היום? התורה. מה זה התורה? תורה שבכתב, תורה שבעל פה.
לא מדרש.
אולי, אולי הוא לא דורש את זה במילה, אלא פשוט מפרש את המילה לי, שזה הוא, וזה התורות. מה?
שפתם
את
זה,
זה יכול להיות
מדרש עם המלך שביקש שעשו לו
כיתון. נכון. תיקחו אותי. יפה, כן, נכון. שאחרי שהוא נתן תורה, כאילו נתן את ביתו לנו, ואז הוא כבר לא רוצה לפרוש ממנה, אז הוא אומר, תיקחו גם אותי, תעשו לי כיתון אחד לידכם, נכון, המדרש הזה.
זה פשוט תרומה. כן, כן. שגם משכן וגם תורה.
כן, יפה.
תעשו לי משכן, ושם היה תורה שאני
אגדור על זה. מת כל איש אשר יתבנו ליבו, איפה תיקחו את זה? איש נקרא הצדיק, כמאמר איש אלוקים. זה אתה יכול לחשוב שזה, כן, מזכיר את רבינו רב נחמן, כן. מעת כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מעת כל איש מהצדיקים. מאיפה תבוא התורה? מהצדיקים. בואו כבר מתחיל לתרץ משהו שאל בהתחלה, מאלה תורה שבכתב נמסרה לנו בכתיב אתה כמו שהיא במקורה. אבל תורה שבעל פה שנמסרה מאיש לאיש הרבה אנשים, לזכור הזה ירד הרבה שלבים. זה אומר, אדרבה, מאיפה לוקחים את התורה? מתוך ליבם של הצדיקים. איש, מעט כל איש. מה זה איש? איש האלוקים.
בתרומתי זה לא היה פרוש השמחה. הרמה
לשום שמחים. ויקחו לי תרומה.
השמחה, ומה ניקח מהאיש?
ויקחו אותי להרמה, להרים אתכם, כנראה. ומאיפה תיקחו את התרומה? זאת אומרת, את השמחה.
מה לוקחים מהצדיק?
התורה
או את השמחה?
אבל תרומה, הוא הזכיר מקודם, שזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בשם הזוהר.
זה גם יושב.
ויקחו לי, תיקח אותי אל התורה כביכול. אז באמת, אתה אומר שגם המילה לי זה תורה, וגם המילה תרומה זה תורה.
לא, אני...
זה הבעיה. מה?
תרומתי.
תרומתי.
תרומה, זאת
אומרת, ויקחו לי תרומה, ויקחו אותי ולדי תהיה הרמה ותהיה שמחה. מעת קודש שהתבאנו לפה, תיקחו את תרומתי, אתה אומר בצדק, שלכאורה גם תרומתי הזה צריך להיות שמחה, ומה שבפה שזה תורה. ושוב, גם בזוהר הראשון שהוא הביא שזה תורה. בתחילת המאמר, על העמוד הראשון. רואה?
כן.
אז אולי באמת אתה רוצה לחלק בין תרומה לתרומתי.
לא, בקודם דרש
מתרומה. טוב. צריך עיון, אבל אולי זה אומר שהשמחה והתורה הן יותר קשורות ממה שאנחנו אפילו עוד חושבים. עכשיו הוא ממשיך. דנה, בכל אופן פה הפשט הוא של המשפט הזה, כן, עדיין בשאלה איך זה מתחבר לפירוש הקודם במילה תרומה, אבל הפשט שמאיפה לוקחים את התורה, מה הצדיק? מהאיש, מהאנשים, מאישי ישראל. וזה מה שהוא ממשיך להסביר. דנה, פעם מצינו שהתורה היא למעלה מישראל, ופעם מצינו להפך. כי איתה בזוהר תלת קשרין אינון, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא מקושרין זה בזה. אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל באורייתא. נראה שהתורה היא למעלה מישראל, כי ישראל מתקשרים בה. וכנראה הוא מפרש כאן, אבל יש את המאמרים, התנא דבליהו מפורסם, שאיזה חביב, ישראל חביבים. אולי גם ההמשך ישראל עלו במחשבה תחילה, אז הוא יזכיר. אבל הזוהר הזה משמע שישראל תלויים בתורה. והנה, לפי דרך הטבע היה נראה שהבן יהיה יותר חביב מאשתו. על אדם. כי הבן נלקח ממוח אב, ובגופות הם הנפרדים ממוח. אבל נראה דאורייתא אינה נפרדת מקודשא בריך הוא. והמלכה היא מקשטת אותו, מרחצת אותו, מביאתו למלך. וממה היא מקשטת אותו? דהיינו שהיא רוחצת אותו במצוות לא תעשה. הוא מקשטת אותו במצוות תעשה. אז יש הקדוש ברוך הוא, תורה וישראל. הקדוש ברוך הוא כביכול האיש. התורה, המלכה, האישה. וישראל זה הבנים. אז באמת, מה שהוא שואל פה ועונה, זה בעצמו שני הצדדים. יש צד שהבן קרוב לאבא יותר מאשתו. כי הבן הוא ממש בא מהמוח של האבא. איך היו אומרים, כל המטען הגנטי שלו נמצא שם, באמת חצי, כן? חצי מהאימא. אבל הוא ממש בדמותו ובצלמו. זה ממש... ואישה לא. בגופות הם הנפרדים ממוח. זה משפט כזה, צריך פה ככה דיוק במילים. אבל שכאילו החיבור בין איש ואישה, הוא לכאורה לפחות לא ברמת המוח. לא בדרגה הזאת שדווקא הבן כן מחובר שם. אבל נראה. אז במובן הזה ישראל יותר קרובים. וזה אולי, ישראל עלו במחשבה, כמו שהבן עלה במחשבת האב. כמו שבספרים מתואר, נכון, הדבר הזה שכאילו הטיפה נמשכת מהמוח. מהחוכמה, מהמקום הכי ראשוני, ומשם הבאה לידה. אז זה ישראל עלו במחשבה, וזה הבחינה שהם יותר גדולים מהתורה. כמו שיש צד שהבן יותר חביב על האדם מהאשתו. אבל נראה דאורייתא פה, המלכה, אינה נפרדת. כי היא, אורייתא מחוכמת נפקת. כאילו, מה שבדרך כלל התיאורים הם שהבן מהמוח האב, פה התורה, שהיא האישה, כתוב, אורייתא מחוכמתה. חוכמתה זה מהמוח. היא באה משם. אז יוצא שהתורה היא מחוברת אל הקודש ברוך הוא, לא פחות. ונשמותיהם אינם נפרדות. אז אם תרצו אפשר לדייק. התורה ברוחניותה היא הרבה יותר אלוקית מאשר ישראל. זה מה שאומר, ונשמותיהם אינם נפרדות. מקודם הוא שאל, ובגופות הם הנפרדים ממוח. כאילו האיש והאישה בגוף הם לא מחוברים כמו שאבא והבן. אבל התורה שהאישה היא מחוברת בנשמתה. הקדוש ברוך הוא. אגב, זה אולי נכון גם על כל איש ואישה. שדווקא החיבור הנשמתי שלהם הוא מאוד גבוה. חיבור הגופני, יש צד שהחיבור של התולדות הוא יותר גדול. אז יצא במידה מסוימת שהתורה ברוחניותה יותר מחוברת לקדוש ברוך הוא, ובני ישראל בגשמיותם יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא. נכן וחי בהם אולי. כי כשזה יורד למייסה, אז וחי בהם יותר חשוב, הגוף של ישראל יותר חשוב ממצוות התורה, בדרך כלל. זאת אומרת, מצוות שהן השורש. ואז במקום הזה, כביכול האישה יותר קרובה, ומלא הבן תלוי בה. והמלכה היא מקשטת אותו, מרחצת אותו. ומביאתו למלך. כן, כאילו, אני אומר, יש פה ככה במשפטים ספורים, גם את הנמשל נרמז וגם את המשל עצמו. שיש איש ואישה ובן, אז מצד אחד הבן הוא מאוד מאוד הוא. מתי ביחס למלך, זה המשך שלו, זה המלך הבא וכו'. אבל מי מסוגלת להעמיד את הבן לפני המלך, לגדל אותו להיות מלך, זה האימא, זה האישה. ושזה התורה פה. לכן ישראל תלויים בה. היא מקשטת אותו, מרחצת אותו, מביאתו למלך. במה היא מקשטת אותו? דיינו שרוחצת אותו במצוות לא תעשה. ומקבשטת אותו במצוות תעשה. אם תרצו, כל זה דווקא מדגיש. כשאדם רוחצים אותו ומקשטים אותו, משמע שיש פה משהו, שאתה רק תקשט ותרחץ, אז הוא בעצמו כבר יש לו חן. כי אחרת מה, תיקח איזה נזם זהב באף חזיר, זה לא מי יודע מה. תרחץ אותו, תסבן אותו, ואחרי זה תשים לו זה, כאילו, זה לא. אז כאילו כל מה שהתורה עושה, היא מנקה את ישראל מאבונות, מאתרת אותם ממצוות, ואז מוציאה את האלוקי שבתוכם. שזו הנקודה שבהם שאולי היא בעצם בשורשה יותר גדולה מהתורה. איך הוא תרץ מלמעלה ממי? הוא בא להדגיש עכשיו את מעלתה של התורה. אבל נראה שבתוך דבריו הוא אמר את שניהם. כי הוא אומר שיש מדרשים... הוא הזכיר את זה שיש מדרשים... לפה ולפה, נכון? פעם מצאינו ככה, פעם מצאינו להפך. הוא הביא במפורש דווקא אחד. זה שהתורה היא למעלה. אז נראה שגם אותו יותר מעריך להסביר. את האבא האמינה שישראל יותר גדולים, זה שהבן קשור לאבא יותר מהאישה. וזה לא רק האבא האמינה, זה אמת. זה מה שאולי בא לידי ביטוי במקומות אחרים. אבל למה בכל אופן פה התורה יותר גדולה? כי התורה הזאת זה לא סתם אישה. אולי כל אישה היא צריכה להיות ככה. אבל התורה הזאת היא לא סתם אישה, היא באה ממוח האב. כמו הבן. היא באה מחוכמתה. היא גילוי של, של חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו תלויים בה. ורימזנו שבגופות ישראל אולי עוד יותר מגלים את העצמות, נכון? והתורה היא יותר ברוח. ואם ישים האדם אל ליבו, שהקדוש ברוך הוא, סובב כל עלמין שוכן בו, מזה יהיה לו חדווה ושמחה. והגם שאינו משיג התענוג, אף על פי כן עוז וחדווה במקומו, כי צדיק באמונתו יחיה, באמונה עם מים חיים נובע לו שמחה. אז כבר לא פעם ראשונה, הזכרתי בזה שוב, הסתכלתי שם בפרשת חיי שרה, אני חושב, ובעוד מקומות, שאומר שההתלהבות או התענוג המורגש, זה לא העניין. אבל כן, הוא לא משיג תענוג. ואף על פי כן הוא שמח. כאילו יש לו שמחה מסוג אחר. לא שמחה בגלל שהדברים הם בפועל ובחוש וכו'. כי אם ככה אז כל המצב של ההתחלה לא הייתה בעיה. התחלנו בבן אדם שהוא עצוב. צריך לשמח אותו. לשמחים אותו שנזכר שכמה שהוא שפל, מאדרבה הוא משתמש בעצבות כמקפצה. כמה שהוא שפל והעצבות יותר מחזקת לו איזה, כמה זה שהקדוש ברוך הוא... מתגלה בו. חשבתי למצוא משל איזה, שלפעמים רוצים נגיד לדבר על, על הכרה טובה בזה שיש לנו מדינה. אז אתה יכול לדבר על הדברים שיש במדינה. שיש פה תורה, יש פה מדע, יש פה אנשים, יש פה קיבוץ גלויות, יש פה התיישבות, יש פה חקלאות, לא יודע, אפשר לפרט. וכמובן שיש גם דברים אחרים. וזה לא תמיד, לפעמים זה משמח, לפעמים זה לא מספיק משמח, ואז יש תחושה של דכדוך. הזכרנו את הרב צבי יהודה, אז יש תיאור מאוד יפה של... פנחס פדיס היה, ואחד האחים שמה, אבידור הכהן, אולי זה שכתב את איש נגד הזרם, היה לו עיתון שנקרא פנים אל פנים. אבל הרב צבודה, תפשין כבדלת. איך ל... לאן אנחנו הולכים? יש מתחים, דתיים, חילונים, יש... ירידה מן הארץ, כל מיני דברים. ומה על כל זה הולך? נראה שהאידיאלים כבר נשכחו, שהציונות כבר זה. תפשין כבדלת. אז הוא בא לרב צבודה. יושב אצלו שעתיים, שלוש שעות, הרב צבודה מעודד, מעורר, מנחם, מדרשים, דברי חז"ל. אחר פעם הזכרנו את זה, אבל הוא אומר, יוצא החוצה, פתאום השמיים של מדינת ישראל עמקו גבהו. עכשיו, איך אתה יכול לשמח? כן, אתה יכול להגיד, הוא התחיל מעצבות. מה יש לנו? העסק נראה לו משהו, כמו שאתה לפעמים באופן אישי מרגיש על עצמו, המצב שלי, לא משהו. איך אתה שמח אותו? אתה יכול לשמח מכל מיני דברים, כל מיני הישגים שיש. הרבה פעמים אני אומר, אני לא יודע מה הרב צבודה אמר, אבל מסתבר שוודאי שביסוד זה מה שהוא אמר, הרבה פעמים כשאנשים רוצים להתעודד, אז דווקא מדברים על עצם העובדה שיש מדינה. לעומת כשלא היה. זה כאילו לחזור למקום הזה, לשפלות הזאת. לעומת המקום שאין לנו כלום, אז איזה זכות זה שזכינו, שאנחנו בדור כזה, ש... וכשאדם נכנס לשם באמת, כאילו, דווקא חוזר למקום השפל, חוזר למקום שעם ישראל גם מכיר אותו, של חוסר אונים מוחלט, של שפלות וזה, ואז פתאום מתוך המקום הזה, לה... יש משהו של ללכת שם לבקר בפולין וכולי, זה קצת לראות את הטוב מתוך הרע, שזה חיסרון. אגב, הרב צודה לא אמר את זה, הוא אמר, תכף נגיד מה, באיזה צורה הוא אמר את אותו עיקרון. אבל יש בזה משהו מאוד אמיתי, כי זה לחזור לנקודת השפלות. תגיד לו, הוא בא למקום שאין בו כלום. אחר כך אתה חוזר כל דבר, אומרים ש... עדי מישהו פעשה, מעשה פולין. מה עשית? זה נכון התיאור הזה? שבסוף נוסעים לכותל המערבי, וזה, אתה אומר, אתה לא, לא קנו אותך. בעיקר את זוכרת את התפילה אצל הרב אלימלך. אולי מי שבא מחוץ לארץ, לא יודע. יש כאילו איזה... מי שככה... זה, נכנס לזה, כן? מי שנכנס לזה, אז פתאום לראות פה את ה... אני האמת, אולי לא צריך לנסוע לפולין, אני יכול להרים את הראש מספרים מסוימים. לפתוח, להסתכל בחלון, ואתה אומר, וואו. כאילו פתאום זה שיש פה עצים, תאורה, יש בתים, אנשים מסתובבים. כל דבר מרגש. זה שאתה חוזר דווקא לנקודת העין. הרב צודה אולי לא דיבר דווקא לעומת ההיעדר, אבל הוא דיבר באמת על היסוד. על עצם זה שעם ישראל חי. אפשר זה פרטים. שעם ישראל נולד, לעומת שעם ישראל עוד לא היה. כן, הוא גם דיבר אולי לעומת הגלות, אבל דווקא לעומת הסבל של הגלות. לעומת שעוד לא הייתה הופעה של הקומה הלאומית. זה כאילו בא לדבר, כמה זה דבר גדול, כמה זה שמחה. אז זה כמו שאדם אומר, כמה זה גדול, עצם המציאות שלי, עצם הקיום שלי, עצם זה שאני יהודי. ושוב מזכיר לנו את רב נחמן, משמחת שלא עשה אני גוי. דווקא הנקודה של השמחה הזאת. באמת, במובן הזה, כמה שמצליחים ללכת למקום יותר בסיסי, יותר מקום שאין בו כלום, אז השמחה הזאת היא יותר חזקה ויותר יש יכולת להעריך כל דבר. אז זה השמחה. אין לו את התענוג, כל זה באנו גם לפרש את המילים שלו. אין לו את התענוג, הכוונה, הוא לא נהנה מההישגים האלה והאלה והאלה. הוא נהנה מעצם הקיום. זה שמחה מסוג אחר. וגם שאינו משיג התענוג, אף על פי כן לא זוכה דם במקומו, כי צדיק באמונתו יחיה. אמונה עם מים חיים נובע לו שמחה. כי למעלה מהתורה. כמאמרם רז"ל, נפל שחת בתורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי עולם הבא הוא צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. וכל תענוגם הוא ממה שמשיגים, שזהו זיו השכינה, דבר שהוא מושג. אם תרצו, פה עכשיו בא לדבר על המדרגה, לזה הוא תכף יקרא תורה. כי הרי כל מה שאנחנו לומדים בעולם הזה, מסתובבים בגן עדן, נבין אותו על אחת כמה וכמה. עם כל הקושיות, אדם נשאר פה בצריך עיון, שם יגידו לו את התירוצים, תחשבו איזה... לא, תגידו, אם בגן עדן יהיה רק את הדבר הזה, שאדם בא, עם כל שאלה שאתה רוצה לשאול, אתה יכול גם להחליט מי אתה רוצה שיענה לך, איזה מגדולי ישראל, והוא נותן לך את הזמן. זהו, בלי גבול. בריכוז, במבט, ב... לא, זה לא מספיק רק בשביל זה... מה? להמציא שאלות, כן. אז זה זיו השכינה. זה התורה בשיא תפארתה, זה התורה עם כל המטען הנשמתי שמופיע בה בגן עדן. ואף על פי כן יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, מעניין, גם זה תורה לכאורה. מכל חיי העולם הבא, למה? מכל השגת התורה כנראה, לא מכל קיום התורה. אבל ישראל דבוקים בהשם מכינת סובב כל עלמין, שהיא למעלה מן התורה, כי הורייתא מחוכמת נפקת. וישראל עלו במחשבה, כי מאמר סוף מעשה במחשבה תחילה. דהיינו אפילו מישהו בסוף מעשה במחשבה או בתחילה. מתלבט אני האם, מה היחס בין חוכמה לבין מחשבה? פשוט זה אותו דבר, לא? הורייתא מחוכמה נפקת וישראל במחשבה תחילה. אז למה ישראל יותר? אני אוספתי את המילה תחילה אגב, אבל הוא אומר, ישראל הוא במחשבה, אז שניהם באו מהחוכמה. למה ישראל יותר? אולי בגלל הביטוי תחילה?
טוב, בהמשך אומר שאין מסירות נפש, זה עולם המחשבה. מסירות נפש זה נקודה בסיסית של כל יהודי שמעל החוכמה. היצר רע מצליח לתפוס רק עד החוכמה.
מה אנחנו לא תופס? יפה, אולי.
חוכמה
יש לדעים. אם כי פה הוא לא מזכיר את הלמעלה, אתה צודק, אבל...
גבולות וגדרים. מחשבה זה לא רק מה שלא מדברים, זה מחשבה. כי אם כן רק טכני, לא צריך לדבר.
כן.
מחשבה זה אפילו אין לה שום גבולות וגדרים שאפשר...
אפילו ציור של אותיות.
חוכמה.
וחוכמה זה מה?
מחשבה עם
גבולות וחוכמה. זאת אומרת שאולי מחשבה... אפשר שמחשבה למעלה מחוכמה. זה אגב ודאי נכון שהביטוי מחשבה גם בחסידות, גם ברב. הוא ודאי לא כמו בשפה השגורה. זה ודאי לא מחשבה של דיבור. זה משהו איכותי, הרבה יותר עמוק. אבל האם כל זה למעלה מחוכמה? האם חוכמה זה לא ביטוי שהוא מקביל? אפשר לפי מה שמבואר כאן. וייתכן עוד לפרש שכשהוא מדבר פה על התורה, זה התורה שאנחנו משיגים. נכון שבשורשה היא עמוקה, אבל עכשיו ישראל פה, יש צד שמבטאים יותר את היחס לשורש. התורה היא מה שאנחנו משיגים, זה זיו השכינה. הוא משווה עכשיו את התורה שאנחנו משיגים, לעומת ישראל שהשורש שלהם הוא למעלה מהתורה שאנחנו משיגים. אפילו השגה העליונה של התורה, זאת שאנחנו משיגים בעולם הבא. האם שם הם נפגשים עם שורש התורה, או שאפילו... פה הוא לפחות לא פירט את זה מאוד. והוא שנאמר ברבי עקיבא, אשתו כך עלה במחשבה, פירוש על ידי ניסיונות, ומסירות נפש עלה במחשבה, עולם המחשבה. אולי מתכוון שישראל במדרגה הזאת ממש, והתורה יצאה משם. צריך לעיין. נמצא על ידי תורה שבעל פה, שהוא ידי תנאים והמוראים, יכול לעלות ולדבק במקום גבוה מתורה שבכתב, כי תנאים והמוראים זה ישראל, זה נשמתם של ישראל, זה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. זה האלוקות שבתוכנו. כמו שאמרנו, שלפני חטא העגל, אז יכולנו לבטא אותה בצורה הכי ספונטנית. גם המשכן, אז גם בחינה של פניהם של אחיו. עכשיו מבואר, למה זה איש של אחיו? למה זה הדדי? כי האיש, שזה הקודש, קודש הבריחו כביכול, אם תרצו זה ערן פין, זה אולי הבחינה של התורה, שמתגלה אלינו בתורה. ואל אחיו, ישראל, זה ישראל שעלו במחשבה שהיא למעלה מהתורה, אז באמת יש פה הדדיות, כל אחד נותן לשני. וגם זה לא זכינו עכשיו, אבל עדיין בתורה יש את המדרגה הזאת. באמת קשה להפליג במדרגה של התורה. ומזה לו שמחה ורמה ודביקות בהשם ברחב שאינו משיג, כי משהו אינו מושג, התענוג הוא מפני שגבוה יותר משכלו. כי סובב כל עלמין, אינו מושג. זה דווקא מעלתו. ואף על פי כן ישמח ישראל בעושה, כמו שכתוב אז בחזבן במקומו, כן, הוא לא שמח בהשגה מסוימת, זה סוג של שמחה, אלא שמח בעצם המדרגה הזאת שיש בתוכנו. כשיזכור כי סובב כל עלמין לתתר פנוי מיני רק שאינו מושג, בוודאי לא שמחה מזה והרמה קנה. ברשותכם, תשתף אתכם בעוד ככה עניין נוסף, לא קשור, אולי זה יתקשר, אבל קשור ליום ולזמן, גם קצת במקום שבוע הבא, שבוע הבא אני לא יוכל להיות, ואני רוצה שגם בעוד שבועיים לא. זה גם קצת משהו שקשור לפורים. אז הייתה לנו מחשבה ככה על הסוגיה. אתם יודעים פרק שני? אז זה כתוב, הילדים שמעו כתב ידינו זה, אבל הנושאים היינו, קטנים היינו, פסולים היינו. קטנים היינו, פסולים היינו, הנושאים היינו. אז אם יש להם הפה שעשר, הם נאמנים. אם אין להם הפה שעשר, הם לא נאמנים. הגמרא מזכירה גם שגם כשיש להם הפה של הסלרים, הם אומרים שהם מנוסים מחמת ממון, אז הם לא נאמנים. ואם נפרט יותר, אפשר להגיד שלטעון שהם מנוסים מחמת ממון, רואים בגמרא שזו הטענה הכי פחות טובה, היא לא הכי פחות מתקבלת, אין אדם ישים עצמו רשע. להגיד קטנים או קרובים, זו טענה יותר מתקבלת, אבל פחות מהנוסים מחמת נפשות. רואים בגמרא שרבי מאיר לא מסכים לסברה הזאת, הוא חושב שזה נגד חזקה, שהמלווה דווקא מחתים גדולים. והטענה הכי סבירה זה הנוסים מחמת נפשות, וגם היא, כשכתב ידיים יוצא במקום אחר, היא לא מתקבלת. אז רצינו לדרוש ככה. העדים שהיו חותמים על השטר, אין שטר אל התורה, ואין העדים החתומים אל ישראל. אנחנו כולנו חתמנו על התורה, חתמנו על השטר, בהר סיני. ואז אנחנו באים עם הטענה שכתובה במסכת מגילה, שלא עשינו את זה ברצון חופשי. אז אנחנו לא כל כך מחויבים לתורה, נכון? מה שכתוב שם, מודעה רבה. ויש ארבע טענות, יצא לנו, חושב שזה אפילו מקביל לאותיות של שם השם. ארבע טענות. טענה אחת, הנושאים מחמת ממון, הטענה הכי נמוכה. כאילו אנחנו באמת, זה אולי מה שכתוב, שפחדו מהאש הגדולה. כמו העדים שאומרים, בעצם אתה חושב שאנחנו יכולים להיות נאמנים לאמת, אנחנו כששמים לנו כסף, אנחנו מבלבלים לגמרי. אנחנו, העולם הזה מבלבל אותנו לגמרי, לכן אנחנו לא יכולים להתחייב לתורה, כי בעצם אנחנו שבויים בידי העולם הזה. וגם לתורה הסכמנו, כי באותו רגע זה התאים לפחד מהזה. זה טענה אחת. אדם אומר, אני בגוף, אני מתאבות, איך את מה לי ולתורה? ומה עונים לו על זה? אין אדם משים עצמו רשע. אתה לא יכול לקבוע שאתה רשע. אדם יש לו נשמה, הוא צדיק, ואפילו אם יש לו חולשות, אני יכול להתגבר עליהם. זה טענה ראשונה. טענה שנייה, קטנים היום. כלומר, אנחנו אולי לא רשעים, אבל הפער בינינו לבין התורה הוא ענק. אם תרצו גם בזמן, יש את המאמר שתורה הייתה צריכה לתת לאלף דור. נראה שהקדוש ברוך הוא שאינו עולם מתקיים, אז הוא קיפל אותם ל-26 דורות פה, ועוד תתקעה עד לפניכם. אז בעצם היינו צריכים לגדול אלף דור כדי להגיע לתורה. ולמעשה קיבלנו אותה קטנים מאוד מבחינת האנושות. אז קטנים היינו. ואז מה התשובה לטענה הזאת? חזקה שהמלווה, בעל השטר, לא מחתים, אלא אם כן נעשה בגדול. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם גדולים. לא רק שאתם לא רשעים, יש לכם כוחות, אתם גדולים. זה הטענה. אפשר להגיד שהטענה הראשונה זה לזכור שצריך להאמין בעצמנו. הטענה השנייה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. שהוא לא היה מחתים אותנו, אם לא היה יודע שאנחנו... זה. אז זה לכאורה שתי טענות, מצד שאנחנו לא מספיק קרואים לתורה. זה טענות של העולם הזה, אם תראו, זה ה-ה' והו'. ה' זה העולם הזה. איך התורה מתחברת לעולם הזה? ו' זה הפער בין העולם הזה לבין העולמות העליונים. ואז טענה שלישית, זה קרובים היינו. קרובים היינו זה כבר מהצד השני. אנחנו אומרים, אנחנו כל כך לא יכולים, כמו אדם שאומר, למה חתמתי? כי המלווה הוא אח שלי, הוא אבא שלי, אני לא יכול להגיד לו לא. זה שטעת שאנחנו לא באמת בעלי בחירה. זה כבר טענה מהכיוון ההפוך. אנחנו יותר מדי בתוך התורה, שאנחנו לא יכולים להגיד, אז מה זה קרובים? שהקדוש ברוך הוא קצת קרוב אלינו, אבותינו, רבותינו, כמו שמסרו לנו את התורה, אנחנו קרובים. אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו לא באמת יכולים לבחור. זה כבר מובן מאליו. אני חושב שזו שאלה הרבה פעמים שבן אדם שואל את עצמו כשהוא גדל. כאילו, עד כמה התורה היא שלי ועד כמה אני בעצם עושה אותה כאן. לא יכול לצאת מהמשפחה, לא יכול לצאת מכלל ישראל, זה דבר מאוד חזק. וגם על זה אומרים לה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, גם כן חזקה שלא לא היו מחתימים קרובים, כלומר, וזה כבר עכשיו מהכיוון השני. שהוא לא היה נותן לנו את התורה, אם הוא לא היה כביכול מפרגן לנו שאנחנו מספיק עצמאיים, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני עדיין עצמאות שמסוגלים לבחור ברצון חופשי. מה? כן, נו שמה? זה... הקרובים היינו, זה האימא, כן. זה הבחינה הזאת אולי. מה אתה רצית לפרש? כן. והטענה הכי עמוקה, שהיא גם הכי מתקפלת, הנושאים מחמת...
כל יותר הצדים, יותר פשטות, יותר עצמאות.
כל המעטפת.
היו זה תמיד מצידו, והיו תמיד מצידנו, שמשתרית פשטות. כן. אז פה הטענה שלוש, אתה בסדר, אתה היי. אה. אתה לא נשאר ביות, אתה עדיין הצלחת להיות, כן. יש לך עדיין מרחב.
אבל נכון, גם השאלה היא שם וגם התשובה היא שם. איך את צריך להגיד? אגב, זה גם נכון. היי זה העולם הזה, והי זה השכינה שבעולם הזה. וו זה הפער, וו זה גם הקשר. וכן העליונה. טוב. אחר כך הטענה הכי חזקה זה היוד. זה הנושאים מחמת נפשות, היא הטענה הכי מתקבלת. למה רואים? אי אפשר לחיות בלי תורה. זה לא קרובים. זה נוגע על החיים. זה הטענה שבמסכת מגילה. בלי זה, כפה למגיגית. אם לא, זה שם תגבור אתכם. אי אפשר לחיות בלי תורה. זה מודע, רבה לא ראיתם. זה מה זה. בטח, בפורים תפשין ממחת, פה בבית אל, אז רבה וסמוטריץ' היה, וקצל היה שם, ועוד הייתה מסיבה מיוחדת. אז הזכירו שם את המודעה רבה לאורייתא הזה, הרב סמוטריץ' לקח את המקל של קצל. מישהו שם שאל, מה זאת אומרת? כל הדורות עד מגילת אסתר בעצם לא עשו תורה? אז הוא דרך את המקל שלו באוויר. הוא אומר, נורא שהמקל הזה נופל, הוא רוצה ליפול, הוא כפוי. זה טבעי. כל הדורות עד אסתר, עד כל הקיום היה טבעי. כי הם חיינו, אי אפשר לחשוב אחרת. ועד אסתר, היה אסתר פנים, אז כבר אפשר לבחור בזה ברצון חופשי. זה טענה מאוד חזקה. ולכן היה צריך את האדר קיבלו. ועד נוסף, צריך להוסיף רק מה קורה כשתיים ידיים יוצא ממקום אחר. ופה זה דעתי מתחבר לכל אחד ואחד. שכל אחד ואחד הוא צריך כאילו לאשר בעצמו את התורה שהוא חתם עליה. כאילו העדים, אם אומרים כתב ידינו זה. עכשיו אם יגידו כתב ידינו זה בלי תוספות, וכשאין כתב ידיים יוצא ממקום אחר, זה הדבר הכי טוב. באים העדים עצמם, מאשרים את השטר שלהם. אבל אם כתב ידיים יוצאים במקום אחר, אני אומר, תשמע, לא צריכים אתכם. ואז כל הטענות בטלות. זה כמו, כשאדם בשלבים מסוימים של ההתפתחות של הרוחנית, אז אומרים לו, מה אתה מרגיש שהקיום של התורה שלך הוא לא בשיא העצמאות, הוא לא בשיא החופשיות, הוא לא בשיא הבחירה? פשוט, לא צריך להיות כך. כתב ידיים, לא אתה זה שצריך לקיים את התורה, ממילא גם לא זה שאתה צריך לבחור בה ברצון כזה חופשי, ואתה נשמח על הקיום במקום אחר. מי קיים אותה? אבותינו, רבותינו, הדורות הקודמים. אבל כל דור מגיע השלב, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עכשיו צריך לחתום על התורה. כן, כל דור, התורה ניתנת כביכול בימיו, זה נכון גם על כל אדם. יש שלב שאדם עומד מול אבא שלו, מול רבו, ואבא או הרב מקרין את הוודאות. אחר כך עובר דור, ואותו אדם עצמו, הוא בעצמו צריך למסור את הוודאות. הוא צריך לקיים את השטר. אז כל עוד שאתה נשמח על אחרים, אז הנה חינמי, לא מעכב כל כך שהבחירה החופשית שלך תהיה כל כך שלמה וגדולה. אבל כשהגיע הזמן שאתה תיקח את האחריות על התורה, שאתה תחנך את הדור הבא, אז צריך שאדם אולי אפילו יעבור איזשהו שלב של מה שקרה באסתר, שקצת אסתר פנים של טלטלה, שהקיום של אחרים כבר לא מועיל לו, והוא בעצמו מקיים. וכאילו, כי אז הטענות שהוא רוצה רצון חופשי עם טענות מצוינות, הוא צריך באמת לקבל אותו ולקיים את התורה מחדש. טוב. את השם שנזכה.